לילה טוב ומבורך. הנושא שאני חושב שכדאי לדבר עליו, אמנם נושא חצי אקטואלי לעומת כל מהלחץ שיש על המאורעות של הלילה ושל מחר בבוקר, והוא נושא פרובוקטיבי, מדינת הלכה. עכשיו, מאחר ונתבקשתי על ידי המארגנים העיקרים כן להתייחס אל המאורעות שמעסיקים את כולנו, רוצה להגיד שני דברים קטנים. חג החנוכה נקבע בכ"ה בכסלו, משום, כך כתוב בספר המכבים, משום ששלוש שנים לפני כן, יום ליום, אנטיוכוס חילל את המזבח והכניס פסל של זאוס לתוך קודש הקודשים. לכן, כאשר נעשה התיקון, הוא נעשה באותו יום. אז אם בשמחת תורה נחטפו יקירנו, מן הדין שחזרתם תהיה לקראת כניסת החג. זה מצד, הייתי אומר, החשבונות של מעלה. אבל ביחס למה שמכנים עסקה, אפשר לקרוא לזה קנייה, איך שרוצים, אני רוצה לתת הערה אחת קטנה. בשלוש שנים האחרונות אני למדתי כמה שהקדוש ברוך הוא חכם. באמת, זה היה מדהים. כלומר, אנחנו רואים שבערך כל שבוע, ולפעמים פעמיים בשבוע, יש מאורע מפתיע, וזה לאורך שלוש שנים. אז כך שכנראה כדי להבין את מה שקורה ומה שיצא ממה שקורה, צריך מבט קצת יותר רחב מאשר שבוע. אני מציע שניפגש עוד חצי שנה, ואנחנו נראה איך פתאום יש עולם חדש, לא לפי מה שצפוי, לא על ידי אף אחד מן השחקנים. עד כאן ההערה. עכשיו תרשו לי במעבר חד לעבור לנושא של הלימוד שלנו הלילה, והוא מדינת הלכה, סימן שאלה, סימן קריאה. אחד הדברים המפחידים ביותר שיש בחברה הישראלית, וייתכן גם בחברה העולמית, זה הרעיון של מדינת הלכה. כן, אחד הרעיונות המבהילים ביותר היום, גם בחברה הישראלית וגם בחברה העולמית, זה המחשבה על מדינת הלכה. זה סוג של דחליל שמניפים מדי פעם כדי להפחיד ולומר שאנחנו עומדים לפני משהו נורא ואיום. אז קודם כל צריך להבין שאנחנו אכן עומדים לפני משהו נורא ואיום, והוא שינוי המעמד של עם ישראל והיהדות ביחס לתרבות העולמית. משהו מתרחש. איך אני יודע? כל העולם כולו שונא אותנו. עכשיו, לא סתם שונא אותנו. כדי לפרנס את השנאה, יש צורך בהצטברות אדירה של שקרים. משקרים יותר ויותר, ועם ישראל הופך להיות המפלצת העולמית. עכשיו, אם זה היה נכון, הייתי מקבל את הדין. אבל המציאות היא שזה לא נכון. אנחנו לא מפלצת, אנחנו הטובים ביותר בעולם. הרי בשעה זו שאנחנו מדברים כאן, יש בעולם, ואני לא מגזים, 60 מלחמות. 60. לפני 40 שנה דיברו על 25 מלחמות בשנה. עכשיו הגענו כבר לשיא אדיר. המלחמות האלה עקובות מדם, אכזריות. אבל אם אני מאמין למדיה העולמי והישראלי, אני מגלה שיש רק מלחמה אחת בעולם. זהו. ושהמלחמה הזאת היא המלחמה הנוראה ביותר, שאנחנו עושים ממש שואה, ג'נוסייד, אנחנו האומה הגרועה ביותר בעולם. הצורך לומר את זה, הצורך בשקר הזה הוא לא רק כדי להיפטר באשמת השואה. זה אכן נמצא. התרבות המערבית, העולם המערבי בכללו, נושא על כתפיו את אשמת השואה, ויש צורך כדי להיפטר מזה לומר שהיהודים גם הם מבצעים שואה. ואז מצאנו את היהודי החדש, כלומר הפלסטיני המסכן וכדומה. זה נכון, זה קיים, אבל יש משהו הרבה יותר עמוק מזה, והוא ההרגשה שעם ישראל עומד להביע שיח שיוביל את התרבות האנושית. וזה דבר שלא היו רגילים לו, ומרגישים את הסכנה. כלומר, מי שמחליפים אותו מרגיש באופן אינסטינקטיבי שהוא עומד להיות שייך לעבר, ושעכשיו יש שיח חדש שעולה. היה גוי אחד, קראו לו ז'אן-ז'אק רוסו, לפני 400 שנה, דיברנו על זה פעם. הוא אמר, אני חושב שאני אבין את היהודים רק כאשר תהיה להם מדינה משלהם ואוניברסיטאות שבהם הם יוכלו להביע את דעותיהם ללא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. הנה, יש מדינה, יש אוניברסיטאות, הנה אנחנו באחת מהן, אפשר לדבר בלא פחד. אבל השאלה היא, מה יש לנו לומר? עד עכשיו לא ידענו בדיוק, תודה רבה, לא ידענו בדיוק מה יש לנו לומר. החברה הישראלית כל הזמן מגמגמת ומאססת. אבל עכשיו החברה הישראלית הולכת ומבררת לעצמה מה היא, וכנראה יש לה מה לומר. ואחד הדברים שיש לנו לומר זה כיצד פותרים סכסוכים, כיצד מגיבים לאלימות, כיצד מכניעים את הרוע. ואת זה מדינת ישראל מלמדת את העולם כולו, וכל העולם צופה בנו, צופה כדי לדעת איך אנחנו היהודים נפתור את הבעיות של העולם כולו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. חזר לי חוס השמע כשאמרתם אמן, כי איבדתי אותו כשעניתם ברוך הוא ברוך שמו. אז אם ככה, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד ייחודי. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים לעשות. עכשיו צריך לא לטעות, יש מחשבה שהמטרה של ההשגחה העליונה בכל המאורעות זה שכולם יהיו דתיים. כאן יש פה איזה בעיה. החילונות קמה בעולם לא סתם, יש לה תפקיד, גם לדתיים יש תפקיד. ואם אנחנו רוצים לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז צריך להבין שלכל אחד מאיתנו, גם לדתי וגם לחילוני, יש מה לתרום בנושא הזה, איך מתקרבים לריבונו של עולם. אז אם כך, אני רוצה אולי בהקשר הזה להזכיר, דיברתי עם מספר אנשי שמאל וימין כשהמכנה המשותף שלהם זו חילוניותם. ואותם אנשים אמרו לי, אני לא אגיד את השמות, אמרו לי, תדע לך שמאז שהחלה המלחמה אני מרגיש צורך לברר יותר את הזהות היהודית שלי. אבל תדע לך, אני אתאיסט. אני נשאר אתאיסט. עניתי, זה דבר נפלא. האתאיזם שלך מגן עליך ומאפשר לך לברר את זהותך. כי אם לא היית אתאיסט באופן מוצהר, היית חושב שאתה מאמין באלוהים, היית בסכנה להפוך לדתי, וזה היה מעכב את האפשרות שלך של בירור זהותך. לכן ברוך השם אתה אתאיסט, יש לך מטריה אווירית שמגנה עליך מפני הדתיות, ואתה יכול לחזור אל העומק של הזהות. ומתוך העומק של הזהות אתה תגיע גם כן, אולי כל אחד לדרך שלו, קיום המצוות וכדומה. אבל איך אמרה התורה? ושבת אל מצוות השם אלוהיך, לא נאמר ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. מה זה לשמוע בקול השם? זה להתנבא. התרבות הנבואית היא זו שעומדת לשוב ולצוף על פני השטח, וממילא ועשית כל מצוותיו. קיום המצוות הוא תולדה נלווית לשמיעת דבר השם. כל זה על מנת להבין את הרקע של השאלה מה זה מדינת הלכה. המושג הזה מבהיל. מהי מדינת הלכה? אז אני רוצה לעשות הבחנה בין שלושה מושגים, ואני מקווה שאם ההבחנה הזאת תובן כראוי, אז עשיתי את שלי השנה בהושענא רבה. יש מדינה דתית, יש מדינה יהודית, ויש מדינת הלכה. וזה שלושה דברים שונים לגמרי. מדינה דתית היא מדינה שכופה אורח חיים דתי על אזרחיה. למשל, איראן, אפגניסטן, צרפת. שלושת המדינות האלה כופות אורח חיים מסוים. למשל, אסור להיכנס לים בצרפת עם רעלה. אסור. עם בורקה. זה אסור. כלומר, המדינה הצרפתית רואה לעצמה את הזכות לכפות אורח חיים מסוים על אזרחיה. אותו דבר באיראן, באפגניסטן וכו'. יש מושג אחר לגמרי, מדינה יהודית. מה זה מדינה יהודית? זה מה שקיים היום. מדינת ישראל היא מדינה יהודית. ובשם כך היא קמה, בשם זכותו ההיסטורית או האלוהית, לא משנה, של העם היהודי למדינה. זה, יש לנו מדינה יהודית. לפעמים מוסיפים לה עוד מילה אידיאליסטית, דמוקרטית. יש לקוות שביום מן הימים מדינת ישראל תהיה דמוקרטית. בינתיים היא רק יהודית. יש המשטר שמנהל את המדינה היהודית הוא דיקטטורה ליברלית. דמוקרטיה זה לא. אבל חוש הומור יש, שהרי אחד מקדמי הדיקטטורה הליברלית קרא למפלגה שלו הדמוקרטים. זה ממש חוש הומור שאין כמוהו, אבל זה חוש הומור כואב, זה הומור שחור. אני מקווה שביום מן הימים מדינת ישראל תהיה דמוקרטית. אגב, צריך לזכור, עם ישראל לא הקים את המדינה מתוך שאיפת דורות למשטר דמוקרטי. לא בשביל זה. האם זה טוב או זה לא טוב, זה ברור. אני מאוד שמח שמדינת ישראל שואפת להיות דמוקרטית. באופן אישי, אני מזדהה עם דמוקרטיה. אבל מה היה קורה אם מדינת ישראל הייתה מפסיקה להיות דמוקרטית? וכי הייתה מאבדת את זכות קיומה? הרי יש פה איזשהו דיסוננס בין היות מדינת ישראל מדינה יהודית, שזה במהות שלה, לבין היותה דמוקרטית, שזה המשטר שהיא בוחרת בו. אי אפשר להשוות בין שני הדברים. זה כמו שתשאל, אם אני לוקח קילו תפוחים וקילו תפוזים, כמה פירות יש לי? זה שני דברים שונים לגמרי. לכן צריך לזכור, המדינה היהודית היא המדינה שלנו, יהיה המשטר הפוליטי שמנהל אותה אשר יהיה. האם במדינה דמוקרטית יכולה להיות כפייה דתית? התשובה היא כן. זה מה שקורה היום. היום יש כפייה דתית. אתה רוצה להתחתן? זה ברבנות. תחבורה ציבורית בשבת? אתה לא יכול. בצהל? אוכלים כשר. יש כפייה. זה שיהיה עובדה של כפייה דתית, האם זה טוב או זה לא טוב, זה לא השאלה שלנו כעת. אבל העובדה שיש כפייה דתית איננה קשורה לשאלה של מדינת הלכה. זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. מדינת הלכה אינה שום קשר לשאלה של כפייה דתית או לא כפייה דתית. אז בואו נראה מה זה מדינת הלכה. מדינת הלכה זה מספר דברים. א', זאת מדינה שמכירה בלגיטימיות של המשפט העברי. כלומר, המשפט העברי, או אם נרצה, ההלכה, איננו סמכות משפטית במדינת ישראל היום. עכשיו, יש בזה איזושהי בעיה. בגלל שאדם דתי מוזמן לבית המשפט, רוצה להזמין את חברו לבית המשפט, אומרים לך, ערכאות של גויים, אתה לא יכול. אז למה אתה צריך לפנות לבית דין רבני, שבית הדין הרבני יפנה לצד השני, ושאתה תקבל סירוב, ואז יש לך רשות שניתנת על ידי בית הדין הרבני לפנות לערכאות. זה מסבך. דבר נוסף, זה מפר את האחווה הלאומית. אין יותר אחווה בין שני הצדדים. אם אתה דתי, אתה לא יכול לגשת לבית המשפט. אם אתה חילוני, אתה בכלל לא מבין מה אתה רוצה מבית המשפט הרבני. יש פה משהו שחוצה את החברה לשניים. ברגע שיש לגיטימיות עקרונית למשפט העברי, אז אתה פותר את כל הבעיות האלה, כי גם חוקי הכנסת הקיימים היום הופכים להיות אוטומטית לתקנת הקהל. תקנת הקהל זה מושג הלכתי. מה זאת אומרת תקנת הקהל? אתה אומר, אין בהלכה חוק שאומר איך לנסוע בכביש, אנחנו קובעים שמה שהכנסת קובעת זה תקנת הקהל. 98% מפסקי הכנסת, מחוקי הכנסת, הופכים בין רגע לקשרים לפי ההלכה. ואז אתה יכול גם לפנות אפילו לבית משפט. אין בעיה. כיוון שבאופן עקרוני המשפט העברי מוכר בתור לגיטימי. זה נקודה אחת חשובה ביותר. הייתי אומר אפילו יותר מזה. במדינת הלכה, מספר החוקים שיפסלו יהיה קטן פי כמה ממספר החוקים שבגץ פוסל היום. וזאת למה? כי מה שיפסל זה מה שסותר את עקרונות היסוד של הזהות היהודית. בשביל זה תקום איזושהי מועצה, אפשר לקרוא לזה בית משפט לחוקה, או מועצת חוקה, או כל דבר כזה, שיוכל לבחון מדי פעם האם לפסול חוק או לא. אבל החוקים שיפסלו לא יסתרו, וכאן נקודה מאוד חשובה, את חירותו של היחיד. היחיד יכול להמשיך לנהל את אורח חייו, אפילו באופן מוצהר, אפילו באופן מנוגד להלכה, ואין שום דרך, אין שום כוונה של מדינת ההלכה לפסול את זה. אני רוצה להביא דוגמה. אדם במדינת הלכה מגיע נגיד לסנהדרין, נגיד שהסנהדרין כבר קיימת, שואל ראש הסנהדרין את הנאשם, תגיד, אתה חיללת שבת? כן, אדוני השופט, חיללתי שבת. היו שם שני עדים כשרים? כן, ודאי, היו שני עדים כשרים. הם יתרו בך? כן, הם יתרו בי. ומה הם אמרו לך? הם אמרו לי שאם אני אחלל שבת, הם ייקחו אותי לבית הדין ויסכלו אותי. ומה עשית? חיללתי שבת. ידעת שיקחו אותך לבית הדין? כן, ידעתי. משוגע פטור. ברור. כלומר, ההלכה פיתחה מנגנונים עצמיים של מניעת אכיפת חוקיה על היחיד. זה נעשה לאורך השנים, אבל זה עובד מצוין. כן? כלומר, אין שום כוונה לסכול אף אחד. אמנם היה אפשר לקחת סיורי תלמידים לביקור בבית הסקילה. כן, זה היה יכול להיות חוויה מעניינת, יכול שמשרד הדתות היה מממן את זה, כן, אבל זה היה סך הכל הופך להיות איזשהו קוריוז. אגב, יש פה בעיה. היהדות בעצם עשתה לעצמה שירות גרוע משני צדדים. א', כשהיהדות אומרת מחלל שבת חייב סקילה, היא מציגה את עצמה כברברית. שתיים, היא גם לא מסוגלת לממש את איומיה, כי הרי היא סדרה כל כך הרבה הלכות שמונעות את האפשרות לבצע, שאפילו את הרתיעה שעונש מוות יכול היה לעשות, הרתיעה הזאת לא קיימת. אז למה התורה עשתה את זה? למה התורה אומרת שחייבים סקילה על חילול שבת? לא כדי שתפחד מן האבנים, אלא כדי שתדע את החומרה של המעשה. אתה יודע כמה זה חמור לחלל שבת? חייבים סקילה על זה. לא, אף אחד לא יהרוג אותך, זה בסדר. אבל תדע שזה חמור. זה מה שזה בא לומר. אז כך שאני פשוט רציתי קודם כל להוציא מן המחשבה את זה שמדינת הלכה תכפה אורח חיים כלשהו על היחיד. התשובה היא, זה לא יקרה. בתנאי שהדתיים ילמדו תורה כמו שצריך. אבל יש פה משהו, הייתי אומר, הרבה יותר עמוק. והוא, מהו מקור הריבונות? מהו מקור הסמכות של הריבון? במדינת ישראל, הריבון הוא, האמת היא שזה מתחיל להיות מסובך בימינו, אבל בפשוט זה הכנסת. הכנסת היא הריבון. מכוחה של הכנסת קיימים כל שאר הגופים האחרים, בית המשפט העליון, הצבא, השבק, מבקר המדינה, הממשלה. כל הגופים האלה קיימים מכוחו של הריבון, שהוא הכנסת. בימינו יש ניסיון להרער על המוחלטות של המשפט הזה, ולדבר על איזה אספה מכוננת שתיבחר על ידי העם, תעקוף את הסמכות של הכנסת. זה לא ילך, אל תדאגו. אבל יש בעיה, והיא שיטתו של הרבי מסאטמר. הרבי מסאטמר, כידוע לכם, סובר שהקמת מדינה היא עבירה. זה איסור תורה חמור להקים מדינה. עכשיו, לפי הרבי מסאטמר, בניגוד לשיטה המקובלת היום בחברה החרדית בישראל, הרבי מסאטמר איננו סובר שהמדינה אסורה כי היא חילונית. כן? זה למשל שיטתו של החזוניש. החזוניש סובר, מדינת ישראל הוקמה כדי להעביר את היהודים על דתם. אבל אם המדינה תהיה דתית, זה קשה, זה בסדר, אין בעיה. כן, ולכן צריך להשתדל כמה שיותר להעביר חוקים דתיים, להחזיר אנשים בתשובה, שיהיו כמה שיותר ויותר, שתהיה כמה שיותר דתיות במדינה, ואז המדינה קשרה. זה שיטתו של החזון איש, זאת השיטה המקובלת אצל רוב החרדים במדינת ישראל היום. לעומת זה, השיטה של הרבי מסאטמר, וכדאי ללמוד אותה, היא שמדינה היא אסורה בתור מדינה. וזאת למה? משום שכל ריבונות היא בהגדרה מרידה בריבונו של עולם. הריבון האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, לפי הרבי מסאטמר, אם המדינה היא דתית, זאת עבירה יותר חמורה. כי כשדתיים עושים עבירה, זה יותר חמור מאשר תינוק שנשבע שעושה את העבירה שלה. כלומר, ולפי זה, אגב, הספר הידוע ויואל מוישה, שהוא הספר היסוד של תורתו של הרבי מסאטמר, זה מכוון נגד המפלגות החרדיות. איך הם העיזו להיכנס לכנסת? זאת עבירה להשתתף בבחירות, בשביל הנקודה הבסיסית הזאת. הרי כל ריבונות היא מרידה בריבונו של עולם. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה. האם הוא צודק התשובה היא, כן, הוא צודק. כל ריבונות היא בהגדרה. אתה הריבון? מה פתאום? ריבונו של עולם הוא הריבון. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה נוספת. למה הוא לא צודק? אני קצת מסתבך. הוא לא צודק כי יש מצווה להקים מדינה. כפי שכתב הרמב"ן בהוספותיו לספר המצוות, מצוות עשה ד', אז יש מצווה. אז ברגע, ומצוות לא צריכות כוונה. לפי זה, כשדוד בן גוריון, זכותו יגן עלינו, הקים את המדינה, הוא היה צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. הוא לא ברך. למה הוא לא ברך? ספק ברכות להקל. הוא חשב, אולי הרבי מסתמר צודק, כן? או אולי בגלל שהוא לא ידע שצריך לברך. אבל העיקרון, כלומר, הרבי מסתמר צודק בעיקרון, והוא לא צודק להלכה. להלכה למעשה יש מצווה להקים מדינה, הוא טוען שאין הלכה כרמב"ן, כך שהוא מסתדר. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אם הרבי מסתמר צודק בעיקרון, אז זה חשוב שבעלי השלטון, האוחזים בהגה הנהגת המדינה, יהיו מודעים לכך שהמקור של הסמכות השלטונית היא אצל הבורא. כך שאפשר לומר שמדינת הלכה היא מדינה שבנויה על שני עמודים. האחד, הלגיטימיות של המשפט העברי. השני, ההכרה שמקור הריבונות בריבונו של עולם. ואז ברגע שאנחנו מגיעים לזה, כבר אין מחלוקת. כל אפשר לומר, החברה מתאחדת ומתפייסת עם ריבונו של עולם. אגב, זה לא כזה דבר חדש. למשל, בחוקה האמריקאית, החוקה האמריקאית איננה מזכירה את אלוהים. אבל בחוקה של כמעט כל המדינות בארצות הברית, מוזכר אלוהים בתור מקור הסמכות, עד כדי כך שיש מדינות שלפי החוק, אתאיסט לא יכול לבחור ולא יכול להיבחר. מעולם זה לא נאכף. אבל ההכרה שבסופו של דבר המקור של השלטון בריבונו של עולם, in God we trust, או God bless America, הדבר הזה הוא דבר המובן מאליו, למרות שאין לו שום השלכה מעשית. אבל ההצהרה העקרונית היא זו שנותנת ערך, הייתי אומר, ראוי למדינה האמריקאית. אנחנו לא פחות טובים מאמריקה. ולכן, מן הראוי שבחוקה הישראלית, אם היא תכתב אי פעם, יהיה ברור שהמקור של הסמכות באלוהות. עכשיו, הדבר הזה יש לו גם השלכה, למשל, ידוע, בפרשת שופטים, התורה מתארת את מוסדות מוסדות היסוד של החברה העברית, האידיאלית. יש ארבע מוסדות, ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן, נביא. כשלמלך יש סמכויות משלו, לנביא, לכהן, לשופט, כל אחד ואחד יש לו תחום אחריות משלו. מאוד מפתה לומר, כאפולוגטיקה יהודית, זה שיש חלוקה של הסמכויות בין מוסדות שונים, זה העיקרון של הפרדת הרשויות המקובל היום בעולם המערבי. מעט הרעיון התחיל עם הרוזן ממונטסקיו לפני 300 שנה, לא, סליחה, 350 שנה. הוא כתב את ספר רוח החוקים, ושם הוא בעצם המציא את הרעיון של הפרדת הרשויות, שהוא רעיון שמקובל היום בכל המדינות המתקדמות. עכשיו, מפתה לומר, אתם יודעים, היהדות כבר, תודה רבה, היהדות כבר דיברה על זה לפני כן, תמיד אנחנו מבסוטים להגיד את זה, שאנחנו היינו הראשונים שחשבו על הרעיון. אבל זו טעות אופטית חמורה. כי מה הסיבה, מה המניע להפרדת הרשויות במדינות המערביות של ימינו? המניע זה כדי למנוע עריצות. כלומר, שלא יהיה מגזר מסוים בחברה שישליט את הרחב על שאר המגזרים. הגיוני. אבל זה בעצם על דרך השלילה. ביהדות הסיבה של הפרדת הרשויות זה משהו אחר, בגלל שהריבון האמיתי איננו שום רשות, הקדוש ברוך הוא, הוא השולט, הוא המנהיג. לכן משכן, ראשי תיבות משכן, זה לא מקרי, זה מקום השראת השכינה. מעניין מאוד שבדמוקרטיה האתונאית, שנחשבת לאבי אבות הדמוקרטיות בעולם, למרות שהקשר בין זה לזה לא כך ברור, בדמוקרטיה האתונאית, איפה היו קובעים את החוקים? בכיכר המרכזית של העיר, הנקראת אגורה, כל בעלי זכות הבחירה, כל האזרחים של אתונה, היו מתאספים, היו מעמידים איזשהו חוק להצבעה, ולפי זה היו קובעים אם זה החוק או לא. כלומר, המרכז של העיר זה העם. הבה נסתכל בספר במדבר. בספר במדבר יש ארבע מחנות, מחנה אפרים, מחנה יהודה, מחנה דן, מחנה ראובן. זה העם. ומה יש באמצע? המשכן. המשכן הוא המקום שאליו אתה לא נכנס, אלא אם כן אתה מוזמן. מה זאת אומרת? כי יש מישהו שגר שם. ריבונו של עולם הוא שם. אתה לא יכול להיכנס לבית שלו בלי רשות. וזה, הייתי אומר, אחד הדברים הבסיסיים ביותר שצריכים לעמוד ביסודה של מדינת הלכה. עכשיו, לכאורה, מי ירוויח, למי זה כדאי שתהיה מדינת הלכה? התשובה היא ברורה מאוד. זה כדאי בעיקר לחילונים. כי זאת מדינה שתיתן חירות לפרט הרבה יותר ממה שהמדינה העכשווית נותנת. זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, יש איזושהי כדאיות לדתיים, דיברנו על זה בהתחלה, בגלל שבמדינה ההלכתית יש לגיטימיות למשפט העברי, זה נכון, אבל עוד יותר רווח יש לחברה כולה, כי החברה כולה מתפייסת בין חלקיה. כלומר, הניגוד הקיים בין דתיים לחילונים נעלם, וגם הניגוד בין הריבון העם לבין ריבונו של עולם, גם זה נעלם. ואז יוצא שאנחנו חוזרים למעמד שהיה קיים בימי יושיהו מלך יהודה, כאשר הוא קרת ברית בין חלקי העם ובין המלך ובין העם ובין העם ובין השם. כלומר, בסופו של דבר מדובר בהחזרה של האיזון הרצוי בתוך החברה הישראלית. ואז יוצא שהמדינת הלכה איננה מדינה דתית, איננה המדינה היהודית לבדה, אלא היא המדינה הרצויה שיכולה לשמש אחר כך כדגם עבור האנושות כולה. וכאן צריך להבין, יש עוד מישהו שיש לו אינטרס במדינה הזאת. לא רק עם ישראל, דתיים וחילונים, לא רק הקדוש ברוך הוא, אלא האנושות. האנושות כולה. כאן אני רוצה להזכיר את דבריו של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין דן בשאלה של מצוות העמדת מלך. האם יש מצווה בתורה שיהיה מלך? מלך, אפשר להגיד בפשטות, אין הכוונה דווקא למלך מלוכני, זה יכול להיות גם מלכות. למשל, לפי ההלכה, לפי דעת רוב המוחלט של הפוסקים, מדינת ישראל יש לה דין מלכות. איך אני יודע? יש למדינה הזאת זכות להוציא אותי למלחמה ולגבות ממני מיסים. אם מדינת ישראל לא הייתה מלכות, אסור היה להוציא אותי למלחמה והיה אסור לגבות ממני מס. אבל שני הדברים האלה הם אופייניים למלכות, ומדינת ישראל יש לה דין מלכות. זה ברור. אבל השאלה אם המשטר צריך להיות מלוכני, שושלת מלוכה או לא. הרמב״ם כתב שכן. טוב, זו מחלוקת תנאים, אבל הרמב״ם כתב שכן. יש כאלה שכתבו הפוך. רבי יצחק אברבנאל אומר שעדיף משטר דמוקרטי על פני משטר מלוכני. אבל אז שואל הנציב מוולוז'ין, אז מדוע כשהתורה מדברת על מצוות העמדת מלך היא אומרת שזה תלוי ברצונך? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. מה זה ואמרת? ואמרת הכוונה אם תרצה, כמו ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. האם יש לי מצווה לרצות לאכול בשר? התשובה היא לא. אבל אם אני רוצה לאכול בשר, יש הלכות איך אוכלים בשר. אז אותו דבר, ואמרת אשימה עליי מלך, אז תלוי ברצונך, אז לך אתה אומר שזה מצווה. אומר הנציב מוולוז'ין דבר מעניין, הוא אומר, מצוות עשה קיימת, אבל מצוות עשה נדחית מפני פיקוח נפש. אומר הנציב, יש חברה שבלי מלך היא אבודה כמו ספינה בלי קברנית. אבל יש חברה שאיננה יכולה לסבול דעת מלוכה. אגב, הנציב מוולוז'ין כותב את זה בזמן שיש תסיסה מהפכנית ברוסיה של הצאר. והוא מכיר את התסיסה הזאת, הוא מכיר את המהפכה הצרפתית ועוד מהפכות שהיו, שדחו את הרעיון של מלך. ואז הנציב מוולוז'ין מעמיק בדבר, הוא אומר, אם אתה תכפה על פי מצוות עשה העמדת מלך לחברה שלא מתאימה לזה, אתה מסכן את העם. והדבר הזה היה ברור לקדוש ברוך הוא, שלא תמיד תוכל חברה לקיים את המצווה הזאת. אז התורה הייתה צריכה לתת לנו סימן, מתי אנחנו יודעים שהגיע הזמן להעמיד מלך. אומר הנציב, פשוט מאוד, ככל הגויים אשר סביבותיי, כאשר אתה תראה במדינות שמסביבותיך, שאלה שיש להם מלך, הם מדינות מתוקנות יותר מאשר אלה שאין להם מלך, תדע שזה הזמן להעמיד מלך. עד כאן דברי הנציב. ואני שואל על דברי הנציב קושיה חמורה. איך ייתכן שמצווה כל כך משמעותית כמו צורת המשטר בישראל תהיה תלויה בתרבות הפוליטית של אומות העולם? איפה מצאנו דבר כזה? האם צריך להניח תפילין רק כאשר אנחנו רואים שיש אופנה של עטרה בראש אצל הגויים? התשובה היא לא. אם יש להם אופנה כזאת או לא, לא משנה, אתה מניח תפילין. אז למה בשביל המשטר של המדינה שלך אתה צריך את הגויים? תשובה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל ציווה עלינו להקים מדינה? למה צריך מדינה בכלל? וכי לא מספיק דת? התשובה היא, אם אתה רוצה להיות ברכה לכל משפחות האדמה, אתה צריך שתהיה לך מדינה. וכדי שהמדינה הזאת תוכל להשפיע, צריך שיהיה לה איזושהי השתוות עם התרבות הפוליטית הקיימת בעולם. ויוצא לפי זה שברגע שאנחנו נעמיד מדינת הלכה, והמדינה הזאת תוכל לשמש כדגם לחיקוי לאומות העולם, אנחנו מקיימים גם ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה שאומות העולם עכשיו מתחילים להבין, שעכשיו מתקיים ועברך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. חג שמח.